כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, פסח. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד, עמד עלינו לחלותינו, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכאשר בהגדה אומרים והיא שעמדה, מכסים את המצות, מגביעים את הכוס יין. צריכים להגביע את הכוס. למה? מכיוון שההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שיציל אותנו בכל עד ובכל זמן, היא שעמדה. ההבטחה הזאת היא עמדה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ולכן כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. צריכים להגביע את הכוס, ואומרים והיא שעמדה, מכסים את המצות ומגביעים את הכוס. והיא שעמדה, מה ההבטחה? ברוך שומר הבטחתו לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל. בברית בין הבתרים כתוב, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אימה זוהי בבל, חשיכה זוהי מדי. גם גלות יוון ואדום, כך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. שלמרות האימה, החשיכה, הגדולה, נופלת עליו, למרות הארבע גלויות, בבל, מדי, יוון, אדום, בכל אופן, עם ישראל תמיד יזכו לישוע, יזכו לגאולה. ועוד, השורש של כל הגלויות זה גלות מצרים. אחרי שניצלנו מגלות מצרים, נוכל להינצל מכל שאר הגלויות. אם לא שנגאלנו מגלות מצרים, היינו משועבדים עד היום, למצרים, גם אם לא הטריטוריה, האזור והתרבות המצרית דאז, אבל התרבות של עבדים זה כן יכל להיות, ולאו דווקא עבדים במובן של לשרת את האדון, אלא עבדים במובן של להיות עבד, עבד ליצרים. ואיך נגאלנו ממצרים? איך? התשובה היא על בסיס דברי הרמב"ן. הרמב"ן בסוף פרשת בו אומר, הקדוש ברוך הוא מביא לעם ישראל מדי פעם ניסים גדולים, מפורסמים. האדם מודה בניסים הגלויים ורואה את העוצמה שלהם, אבל באמצעות זה הוא גם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולה. מדוע? כי אין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו, מקרינו, כל מה שקורה, הכל ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. בין ברבים בין ביחיד, אלה יעשה המצוות, אם יעשה אותם, יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם, מגיע העונש, הכל בגזרת עליון. כל הסיבה שמתפרסמים הניסים הגלויים זה כדי שנדע שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ואז כאשר ישנה הנהגה של טבע, הנהגה טבעית, לא יאמר האדם, זה טבע? לא, אלא גם זה מעשה הקדוש ברוך הוא. אומר הנועם אלימלך על הפסוק, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. יש צדיקים, גם כשהם הולכים ביבשה, הם רואים ניסים ונפלאות, כמו קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף אין ספק שהיו שם ניסים גדולים, גלויים, עוצמתיים. זה בים. כאשר הולכים ביבשה, שם לא ניכר נס, שם הכל רגיל. יש צדיקים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. גם כאשר הולכים ביבשה, הם מרגישים כמו בתוך הים. בקריאת ים סופרים את הנפלאות של הקדוש ברוך הוא. צדיקים שהולכים בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, ליבם תמיד מרומם. גם לא בקריאת ים סוף, גם ביבשה רואים ניסים ונפלאות, או מודעים לכך שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים בכל זמן בכל עת. גם הטבע מקבל משמעות כמו נס. מדוע? כי לא רק את הנס עשה הקדוש ברוך הוא, אלא גם את הטבע. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הגאולה עם מצרים, אותות ומופתים, כך צריכים להודות להקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, גם על עצם ההימצאות של עם ישראל, אפילו בגלות. גם זה נס למעלה מדרכי הטבע, כמו שאומר הרב הקדוש רבי יעקב אמדינה, פירושו בית יעקב בסידור שלו, הנצחיות של עם ישראל. הנס שהרי עם ישראל הם כמו כבשה בין 70 זאבים. למעלה מיליארד וחצי אויבים בני ישמעאל. מול כמה יהודים יש בעולם? אולי 15 מיליון יהודים בעולם? בארץ לא כולם יהודים? 2,000 מחבלים בשמחת תורה? עשו מה שעשו. ומי מנע שיכנסו 20,000? ומי מנע שיכנסו 100,000? מי מונע ממיליון בני ישמעאל פשוט להגיע לארץ, להיכנס לארץ? אז נכון, יש הגבלות כלל עולמיות שלא מאפשרות שהדברים יעשו בקלות, אבל עם הקנאות שלהם והשנאה שלהם והעוינות שלהם, ומה שהם עשו, ומה שהם מתכננים לעשות, ומה שהם מדברים כל הזמן. הישועה שלנו היא לא בגלל היגיון שאפשר להסביר אותו לפי חוקי הסטטיסטיקה. כל כך הרבה עוינות ושנאה. ונכון שתמיד יש איזה אומה או שתיים או שלוש שרוצות לעזור לישראל, מסייעות לעם ישראל, כמו שאנחנו אומרים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, יובדו אויבי השם, או לפחות יתפרדו כל פועלי אבן. מה הכוונה יתפרדו? יתפרדו, הכוונה היא שלא יתאחדו. כמו שאומרים, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. מה הכוונה שלא אחד בלבד? אומר השפת אמת, שלא אחד. לא יתאחדו כל האומות לרעיון אחד לפגוע בעם ישראל. תמיד יש אומה שרוצה לפגוע ואומה אחרת שלא רוצה לפגוע. ואולי אפילו קצת מגנה. אבל כל כך הרבה מדינות, תרבויות, שונאות אותנו, שנאה, לא שנאה רגילה, שנאת מוות, עד כדי רצח והתעללות. אלא שהקדוש ברוך הוא שומר עמו ישראל עד. את זה אנו מציינים, הקיום של העם היהודי, הישועה של העם היהודי, ההצלה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נצחי ועם ישראל נצחי. אומר היהוה, צחי נפשי בהתבונני בנפלאות האלה, גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו במצרים, במדבר, בארץ ישראל. מתארכת הגלות ומתעמת הנס ונודע מעשה תוקפו וגבורתו. כמו שאומר המדרש, אנדריאנוס אמר לרבי יהושע, גדולה הכבשה עומד בין 70 זאבי, אמר רבי יהושע, גדול הוא הרועה שמציל אותה ושומר אותה. כמו שאומר הנביא ישעיהו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. כעת נוכל להבין נפלא מאוד, מדוע אנחנו מכסים את המצות ומגביעים את הכוס יין? אכילת המצה היא רמז על הגאולה, כמו שאומרים בהגדה של פסח, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק הבצק של אבותינו להחמיץ, ונגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגאלם בזריזות. אם כן, המצה היא סימן הגאולה, והיין? ארבע כוסות יין. אומר הירושלמי, ארבע כוסות יין, רמז לארבע מלכויות שהן ארבע גלויות. בבל, מדי, יוון, אדום. אומר בעלה בני סוחור, מאמר ניסן, מאמר ג', מה הטעם והסבר לשתות ארבע כוסות יין? למה דווקא יין? התשובה היא כי הגמרא בעירובין סמכי אומרת, אמר רבי אלעזר בן עזריה, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו? למה? כי הנביא ישעיהו אומר, לכן שמעינה זאת ענייה ושחורת ולא מיין. הגדר המהות של עם ישראל זה שבולבלים ולא מיין, אלא בגלל ריבוי הצרות והאיסורים. לכן תקנו לשתות ארבע כוסות של יין, ללמד זכות על עם ישראל בכל הגלויות. אם לא מקיימים רצונו של מקום כראוי, באופן ראוי ונכון, זה כי הם שיקורים. מנהג ישראל תורה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, להרים את הכוס יין, להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים הנסתרים בכל הגליות, וגם כאשר אנו כמו שיקורים מרוב הצרות, שיקורים ולא מיין, מודים לקדוש ברוך הוא על הנס שבגליות, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לכן מגביעים את הכוס, מכסים את המצות ואומרים, כוס ישועות עשהו בשם השם יקרא. למרות שאנו כמו שיקורים ולא מיין, בכל אופן, מרימים כוס יין ומודים להקדוש ברוך הוא, כוס ישועות עשהו בשם השם יקרא. מרימים כוס יין, מרמזים על הניסים הנסתרים, למרות הצרות והגלויות והקשיים, בכל אופן, מודים להקדוש ברוך הוא, כוס ישועות עשהו בשם השם יקרא. גם כיום, אחרי האירועים של שמחת תורה וכל השנים אחורה, 20 שנה, 40 שנה, 100 שנה אחורה, המלחמות, הזוועות, כל מה שהיה במהלך הגלויות של עם ישראל, והקרוב אלינו מלחמת העולם השנייה, ומאז עד היום השנאה הגדולה שעוקלת בלב זרע ישמעאל וגם בזרע עשיו. כבשה אחת בין 70 זאבים. מודים לקדוש ברוך הוא על היציאה של עם ישראל למצרים, על הגאולה. ובהגדה אנו אומרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחילה עובדי עבודה זרה היינו, זה בזמן תרח, וגם היינו עבדים במצרים. ומהחתם סופר, מדוע, למה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כך שהציל אותנו ממצרים? הוא הכניס אותנו, אז הוא הוציא אותנו. התשובה היא, מצרים זה כמו קור הברזל. זה כואב, זה מצער, מעורר הרבה חוויות רעות וקשות, כאבים ומצוקות. ובכל אופן, עברנו תהליך של בירור וזיכוך. התנתקנו מתרבות מצרים, התנתקנו מהתלות במצרים, התנתקנו מזוהמת המצרי. זכינו וראינו את נפלאות הקדוש ברוך הוא, הגאולה, הידי הגלות, קרבנו המקום לעבודתו. המרור בגלל המרירות שהייתה לאבותינו, אבל כל המרירות הזו היא הכנה. הכנה לקראת הגאולה. וראינו שהקדוש ברוך הוא היה איתנו גם בגלות. אמו אנוכי בצרה, איתם ובצרה עם עם ישראל, וגם כשהסנה בוער, הוא בוער ואיננו הוא קל, רמז סמל לעם ישראל, שתמיד יהיה איתם בכל הצרות. הקדוש ברוך הוא היה איתנו בגלויות, בגלות מצרים, וזו הכנה לכל שאר הגלויות, כל שאר הצרות. וזוהי מצוות אכילת מצה ומרור, מצה זו הגאולה, מרור זו הגלות, שגם במרור יש את המצה, בכל מרור יש משמעות, בכל מרור, בכל מרירות, בכל כאב, יש את המשמעות העמוקה. מספרים בשבחי המקום, שבחי הגאולה, הידי גלות מצרים זכינו להיות עם סגולה, בזכות הגלות במצרים זכינו להיות עבדים, להבין מהי משמעות העבדות כדי שנוכל לאחר מכן לקבל את התורה, שעליה נאמר בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה? הוצאתי אותך עם מצרים שתלמד מהי עבדות, ואת העבדות הזאת תמיר לקראת עבדות אל הקדוש ברוך הוא. לכן אמר רבן גמליאל, כל שלו אמר שלושה דברים, זכר למרור, פסח ומצא, פסח, מצא ומרור, לא יצא ידי חובת המשמעות של ההגדה, כי המשמעות היא שגם במרור תמיד ישנה גאולה, תמיד ישנה מצא, תמיד ישנו הפסח גם במרור, גם בגלויות, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, אז מרימים את הכוס. ככה אנו רואים את העוצמה של עם ישראל, עזות של קדושה, כתוב על מרים, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, ותצב מתייצבת, יציבות באופן תקיף בטוח, כדי להציל את האח שלה שנולד, בזכותה שהרי אמרם גירשת יוכבד, והיא זו שאמרה לאבא, אל תתגרש מיוכבד, אל יאוש מן הגלות במצרים, הייתה בטוחה, שלא ימות התינוק הזה ביאור, שהרי אביה אמרם היא קל קודקודה, ואמר לה איך הנבואתך? את אמר שלא יתגרש מאמא יוכבד, והיא לא מתביישת, ותצב, מתייצבת בהתחזקות בעוצמה, לא מתייאשת, זיקה בנביאות שלה, נביאותה, לדעת מה יעשה לו, יודעת שהוא ינצל, השאלה היא איך. כך אמר גם הגאון מפונוביץ', הרב כהנמן, אמרו לו מה אתה בונה ישיבה גדולה לבני ברק, באותם שנים כשהכבשן באושוויץ, עוד מעלה השן שחור סמיך, חולם חלומות, כך היה נתפס. מה אתה חולם חלומות? עולם התורה כבר איננו. אבל הוא כמו מרים הצדקת, בתפשין דלת, כזה בניין. איך אפשר בתפשין דלת לבנות בניין כמו ישיבת פונוביץ'? והנה, בסוף קם אלומתו וגם ניצב. הישיבה מלאה באלפי תלמידים. כך כוח האמונה הטביע מרים בעם ישראל. לא צריך למצוא את התשובות לכל השאלות, איך תגיע ישוע המאמין בונה, עדיין לא יודע איך תהיה תשובה לכל השאלה. אבל כן, היא מרים מכינה תופים ותצנה, אנשים, תופי ומחולות, אמונה. והאמונה היא זכות שמזכה אותנו בישוע, בגאולה. לא יבושו כל קובעך, עד רבה, המייחלים עוד זוכים לישועה. כך היו גדולי עולם בכל מהלך הדורות. רבי חנינאי גאון אמר, מהרה ייבנה בית המקדש, וצריכים כהן ראוי למליקה. כל ימיו היה מגדל ציפורן של אגודל, היה כהן, הכין את האצבע שלו למליקת הקורבן העוף, ועבור היולדות שיביאו בבניין בית המקדש, חטות העוף ועולת העוף. על כל לידה ולידה צריכים להביא קורבן יולדת. כך היה רבי חנינאי גאון, מכין את הציפורן שלו למליקת העופות. אז עם ישראל למצרים, עובדי עבודה זרה, עד שהמקטרג אומר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. והרי מלך במשפט יעמיד ארץ, אז איך עם ישראל ניצלו? התשובה היא שהרצון הפנימי של היהודי זה לעשות את הרצון הקדוש ברוך הוא ולהתקרב אליו. אלא שמתערב כל הזמן העץ הרע במודעות ובלב של האדם, השעור שבעיסה הוא משתדל למנוע מהאיש ישראל, שלא יקיים את רצון הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות. רבי אלכסנדרי, אחרי שהיה מסיים להתפעל, היה אומר, ריבון העולמים, רצוננו לעשות רצונך, מי מעכב? שעור שבעיסה יצא הרע. והמקטרג מקטרג על עם ישראל, שהם עובדים עבודה זרה, אז איך הם אירועים ליציאה, זכות להינצל למצרים? אומר הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, האם לדעתם מרצונם עבדו את העבודה הזרה? לא, אלא מתוך שיעבוד ומתוך תירוף הדעת. גלוי וידוע שרצונם לעשות רצוני. ולכן לא דן אותם הקדוש ברוך הוא כמזיד או ברצון, אלא יותר כשוגג ואונס. וכך אפשר להבין מה שמופיע פרשת יתרו. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. יאמר רשי, הנשר הזה לא מתיירא אלא מן האדם, שמא יזרוק בו חץ. עוף לא פורח מעליו, מפחד מהאדם, אומר, מוטב ייכנס החץ בי ולא יבניי, ולכן הגוזלים עליו. כך כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, מלאך האלוקים יבוא ויהיה כמו חוצץ בינו לבין עם ישראל, בין מחנה ישראל למחנה מצרים, וזורקים חיצים כביכול פוגע בי. מה הכוונה? מוטב ייכנס החץ בי ולא יבניי? מה משמעות הדברים? עומק הדברים, מוטב ייכנס החץ בי כביכול, יגידו שהקדוש ברוך הוא שם יצא הרע לאדם ולא יבניי, לא להאשים אותם. מה הכוונה? כתוב בכתבי החסידות, פסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל, בנוגפו את מצרים. למה? למה לא פגע גם בעם ישראל? התשיבה היא כי גם המצרים עובדי עבודה זרה, זה נכון, אבל הם עובדים מתוך רצון, מתוך כוונה. עם ישראל, מתוך צרות, מתוך בעיות. לכן פסח הקדוש ברוך הוא על בתי ישראל. מדוע? הוא פסח על החלק החיצוני, על הגוף והעץ הרע שבאדם, ונכנס פנימה אל הפנימיות. לכן זבח פסח הוא להשם, מה? למה? כי פסח על בתי בני ישראל למצרים, דילג הקדוש ברוך הוא על החיצוניות שלהם ונכנס איפה? אל הפנימיות שלהם, שהם משתוקקים להיות עובדי הקדוש ברוך הוא. פסח הוא להשם, קורבן קרוי פסח, למה? על שם הדילוג, מה שפסח הקדוש ברוך הוא, דילג על החיצוניות של עם ישראל. קפץ ודילג מעל המימד החיצוני של ישראל שקרוי מצרי ונכנס לפנימיות. לכן אומר הציווי, אמר משה רבינו, מזהיר את עם ישראל, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, רמז להם לא רק בהיבט החיצוני, לא לצאת מהבית, אלא גם בהיבט הפנימי, שתהיה מושלמת הפנימיות של האדם, הנשמה, והחיצוניות, הגוף, הבית. אל תצאו איש מפתח ביתו, תישארו עם הפנימיות, עם האמונה, לא עם החיצוניות, לראות את המצרים שסובלים, ואתם אומרים, רגע, אולי גם אנחנו נהיה כמוהם, שרי גם אנחנו עשינו עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אומר משה רבנו, לא, תשתחררו מהתפיסה הזאת, אתם לא כמוהם, כי הם היו עובדים מתוך רצון במזיד, ואתם בשוגג. החיצוניות שלהם הייתה רעה, אבל גם הפנימיות, אצלכם רק החיצוניות רעה, הפנימיות לא. ולכן אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. פושעי ישראל, הרשעים גם כן מלאים חרטות, כתב בליקוטי אמרים פרק י' ח' בספר התניה, כל אחד מישראל אפילו פושעים וקלי הדעת, יש להם ירושה נשמה תאורה מן האבות הקדושים, אלא שלא פעם היא בתרדמה בהבלי העולם הזה, אבל כאשר מתעוררת, כל אחד מוכן למסור את נפשו על קדושת השם. ולכן הבן הרשע בליל הסדר אומר, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? הוא אומר לכם, ולא לא, הוא מוציא עצמו מן הכלל, מן העיקר, מכולם, לחזק אותו, לא עבדה תקווה, ואמרתם, מה תגידו לו? זבח פסח הוא להשם, שפסח על בתי בני ישראל למצרים, בנוגפו את מצרים, ואת בתינו הציל. הוא פסח על בתי בני ישראל. כל מה שאתה עובד עבודה זרה, כל מה שאתה מחפש דברים אחרים, זה החיצוניות, אתה מתוסכל, מאוכזב, לא מצליח, לקשר בין המודעות שלך, הלב שלך, הרגשות שלך, לפנימיות משמעות החיים. ולכן, נראה לך שאתה לא מתאים ליהדות, נראה לך שזה לא מסתדר, תסתכל לפנימיות וכך תראה מי אתה באמת. אילו היה שם כפי שהוא רשע עם החיצוניות, לא היה ניגל, אבל עם הפנימיות, עם העומק של הנשמה, בטח שהיה ניגל. אילו היה שם, לא היה ניגל. ולכן אומרת התורה, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? התורה מתארת את השאלה של הבן הרשע, הוא שואל מה העבודה הזאת לכם, ואז מה כתוב על עם ישראל? ויקוד העם וישתחוו. אומר רשי, משתחווים על בשורת הבנים, איזה בשורה, הרי מדובר על הבן הרשע שמטריס, אז מה זה ויקוד העם וישתחוו? אומר רשי על בשורת הגאולה, שאפילו הבן הרשע יש בפנימיותו נקודה טובה, ירושה מן האבות הקדושים, גם הוא יכול למסור את נפשו למען הקדוש ברוך הוא, אפילו הקל שבקלים, כל האגרסיביות שלו, השיניים הנושכות, הכל מהתסכול והאכזבה, חוסר ידיעה והבנה, איך אפשר להיות מחובר להקדוש ברוך הוא? גם אתה הקהה את שיניו, תחליש את השיניים שלו, האגרסיביות, איך? הידי שתסביר לו זבח פסח להשם, פסח על בתי בני ישראל אפילו שהיו עובדי עבודה זרה. מדוע? כי בפנימיות אתה רוצה, כדי שתגיע לאושר שלך והשמחה שלך, צריך למצוא את הדרך הראויה, למצוא את המשמעות הרוחנית שלך בשגרת החיים. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין, גם אויבים בחוץ וגם היצע הרע בפנים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.